שש בבוקר, עם הרב מילר.
בוקר טוב לכם, שש אחרי שש. איזה כיף להיות כאן, שלום לכם, דליק בחופשה, הכל בסדר. אז אני איתכם כאן עם הכותרות, החדשות, הסיפורים של הבוקר הזה. יום רביעי, נגיד בוקר טוב למאזינים שלנו במרכז, כאן ברדיו תל אביב 102 FM, בצפון רדיו חיפה 107.5, גלי ישראל ורדיו דרום באפליקציות. אבי בליקי כאן לצידי, עורך ומפיק אותנו כרגיל, מאיה קנולר מולי, אבירם מויאל ברדיו חיפה על הביצוע הטכני, ואנחנו נצא לדרך עם כל מה שקורה, גם בציפייה לגשם, גם בציפייה לחדשות טובות, גם עוד מעט אחידה כמובן. אבל נתחיל עם סיפור הבוקר, עם ספר חדש, מאוד מסקרן בעיניי, דרכו של הסייר הוא נקרא, של ג'וליה גלף, ש... בוא נראה אם אני אומרת את השם שלה נכון, גלף, אולי צריך לומר, ג'וליה גלף. בעצם הוא מדבר מדוע אנשים מסוימים רואים דברים בבהירות ואחרים לא. כשמדובר בדברים שבני אדם מאמינים מהם, הם בדרך כלל רואים את מה שהם רוצים לראות. במילים אחרות, אנחנו מונעים להגן על הרעיונות שאנחנו מבקשים להאמין בהם, וככה נוהגים לטטל מתחת לשטיח את אלה שאינם לרוחנו. אז ג'וליה גלף מכנה את ההתנהלות האוטומטית הזאת כדפוס החשיבה של הלוחם, או עמדת הלוחם. אבל אם אנחנו רוצים לפעול נכון לעתים קרובות יותר, היא טוענת, עלינו לסגל לעצמנו דפוס חשיבה של סייר, או עמדת הסייר. כי בשונה מהלוחם, הסייר אינו שם לעצמו למטרה להגן על צד אחד של המתרס כנגד משנהו, אלא הגישה שלו היא לצאת לבחון את השטח, כדי לחזור עם מפה מדויקת, ככל האפשר של המציאות, הוא שם בצד את מה שהוא מקווה לגבי המציאות, ומבקש לפני כל דבר אחר לדעת מה נכון, מה המציאות לאשורה. והיא נותנת דוגמה ממש ככה בתחילת הספר, על מה שאנחנו מכירים כמשפט דרייפוס. אז הנה בואו ככה נדפדף לחלק א', שמדבר באמת על שני סוגי חשיבה. בשנת 1894 מצאה המנקה בשגרירות גרמניה בצרפת בסל האשפה משהו שהטיל את הארץ כולה למערבולת גואשת. היה זה מזכר קרוע, והמנקה הייתה מרגלת צרפתייה. היא העבירה את המזכר לקצין בכיר בצבא הצרפתי שקרא אותו, והבין לאימתו שמישהו בשורותיהם מוכר לגרמניה סודות צבאיים רבי ערך. המזכר היה בלתי חתום, אבל החשד נפל עד מהרה על קצין ושמו אלפרד דרייפוס, היהודי היחיד במטה הכללי של הצבא. דרייפוס היה אחד ממעגל מצומצם של קצינים שהיו בעלי דרגה גבוהה מספיק כדי שתהיה להם גישה למידע הרגיש שהופיע במזכר. הוא לא היה חביב על המיטב, חבריו הקצינים ראו בו אדם קר, יהיר ורברבן. הצבא התחיל לחקור את דרייפוס, ואנקדוטות מחשידות התחילו להתגלות. וככה בעצם נולד סיפור, מידע התחבר למידע, גם אם זה לא היה אחד לאחד, היה נוח לראות, אם אני אעשה ככה את הפרשנות שלי. הקצינים ערכו חיפוש בביתו של דרייפוס אחרי ראיות מפלילות, הם לא מצאו, ואז הם שאלו את עצמם, האם אנחנו עדיין יכולים להאמין שדרייפוס אשם? וכן הם מצאו סיבה לדבוק באמונתם. הוא קרוב לוודאי נפטר מהראיות לפני שהגענו לכאן. אז גם אם לא שמעתם מעולם את המונח הנמקה מודעת, אני בטוחה שאתם כבר מכירים את התופעה. זה קיים בכל מקום תחת שמות שונים. הכחשה, משאלת לב, הטייה לטובת אישור השערה, רציונליזציה, שבטיות, הצדקה עצמית, ביטחון יתר, אשליה. הנמקה מונעת היא גורם בסיסי כל כך באופן שהתודעה שלנו פועלת, שזה כמעט מוזר שיש לה שם מיוחד. אולי צריך פשוט לקרוא לזה חשיבה. אז אני מקווה שגם אצלכם עוררתי עניין. לא הזכרתי שאנחנו גם לייב בפייסבוק, אז הנה זו הכריכה של הספר למצלמה. דרכו של הסייר, ג'וליה גלף, בהוצאת, בואו נראה, בהוצאת אור עם לדעתי. בכל מקרה, זה בקטגוריה של פסיכולוגיה ומודעות עצמית. אז אם סקרנתי גם אתכם, דיינו. טוב, אנחנו עכשיו מהספרות ומהחשיבה, איך אומרים, אל המציאות ואל הכותרות. למי שהלך לישון מוקדם, אולי אפילו לא יודע שהיה פיגוע באזור נחלת בנימין בתל אביב. לא יודעת אם זה אפילו נכנס לעיתונים. כן, הנה, הספיק להיכנס לידיעות אחרונות. אני כבר רואה שבעמוד הראשי יש את המחבל, שאגב, נעדכן אתכם שהוא נוטרל בזירה. יש ארבעה פצועים, קל ובינוני. אז המחבל שעשה את פיגוע הדקירה באזור נחלת בנימין ותל אביב אתמול בערב המאוחר, קיבל אישור להיכנס לישראל. אני רואה שלפי ידיעות הוא דקר חמישה אנשים בתל אביב, וברשות האוכלוסין בנתב"ג סרבו לתת לו אזרח מרוקאי עם גרין קארד אמריקאי להיכנס, אבל בשבק שחררו אותו. אז המקרה הזה יתוחקר. בכל מקרה, האירוע הזה הסתיים בחמישה אנשים, שככל שאני מבינה מצבם, קל עד בינוני. ולפני הכותרות האחרות של היום הזה, זה ככה עשינו לכם עדכון, אם במקרה הלכתם לישון יחסית מוקדם, גם כדי לשמוע אותנו, אז כמובן אנחנו לחידה, לא נוותר עליה גם היום. אז חידת הבוקר שלנו, הוא הרגיש שהוא כל הזמן שופט וקטן אמונה. הוא הרגיש שהוא כל הזמן שופט וקטן אמונה. הפרס שלנו זוג כרטיסים להופעה של אברהם טל, מופע בכורה מיוחד ליום אהבה ב-13 בפברואר, וזה קורה במסגרת מופעים מיוחדים של קנדל לייב, הנגר 11 בנמל תל אביב. אז אם אתם יודעים את פתרון החידה, הוא הרגיש שהוא כל הזמן שופט וקטן אמונה, תכתבו לנו ל-055-2-102-102, 055-2-102-102. נחזור אל הכותרות והעדכונים. אז רומי גונן ששב אלינו בתחילת השבוע עם דורון ואמילי, בסטורי ראשון היא כותבת, יש חיים אחרי המוות, תודה לעם ישראל. שלושה ימים אחרי ששבה מהשבי בעזה, פרסמה רוני גונן פוסט ראשון בחשבון האינסטגרם שלה, ובו תמונתה יושבת לצד אמה. היא כתבה כי מודה לעם ישראל, למשפחה ולחברים. אתם מרגשים אותי לרמות שהלב לא מכיל, וקראה גם, יש עוד 94 חטופים שמחכים שנציל אותם. אחותה שיתפה מלכה של העולמות. ואת התמונה של רומי שחוזרת ויושבת לצד אמה מרב שנלחמה ללא הרף לשובה, אתם בטח מכירים. אז הנה הפוסט המרגש של רומי גונן. חוזרים לידיעות אחרונות. לקחו אחריות הרמטכ"ל הלוי ואלוף פיקוד דרום פינקלמן, התפטרו מצה"ל. אחריותי בכישלון תלווה אותי למשך שארית חיי. כמעט שנה וחצי מאז המחדל הקשה של 7 באוקטובר, ולאחר שהוביל את הצבא במלחמה, הגיש הרמטכ"ל מכתב התפטרות לשר הביטחון. בין המועמדים להחליפו, מנכ"ל משרד הביטחון אייל זמיר וסגנו אמיר ברעם. ויש כמובן שלל תורים בעקבות ההתפטרות הזו של הרמטכ"ל ואלוף פיקוד דרום. נחום ברנע כותב, הטראומה תישאר, נדב אייל בניגוד לנתניהו, יוסי יהושע באיחור לא סביר, ועמיחי עטלי לתת לצהל לנצח, אם יהיה זמן ניכנס גם לזה. עוד בעמוד הראשי, עלינו להשיב אותם הביתה. למרות שיומו הראשון כנשיא היה עמוס במתן חנינות המוניות, פיתורים נרחבים וצווים מטרידים, נפגש טראמפ גם עם משפחות החטופים בעלי אזרחות אמריקאית, ויש תמונה שלו בעמוד הראשי. אז הנה ניכנס גם לעמוד הפנימי. יד ביד עם הנשיא החדש, המחווה המרגשת של דונלד טראמפ, הנשיא העלה לבמה בנאומו שורדות שבי וקרובי חטופים. מצד שני, גם לנאשמים בפריצה לקפיטול קרא חטופים, והוא הודע שאינו בטוח שכל שלבי העסקה ימומשו. ורואים תמונה של הנשיא לוחץ את ידיהם של קרובי החטופים, והוא שם על עצמו, לא, זה חבורת הישראלים שעמדו לצידו כולם בצעיף, כמובן בצבע צהוב שמסמל את המאבק להשבת החטופים. ואם אנחנו כבר בעמוד הזה, אז גם קולה של אמא, תמונה של אמילי עם אמא שלה מנדי, שכותבת, תודה לכולם בבריטניה ורחבי העולם שתמכתם במאבק להשבת אמילי הביתה, כתבה בחשבון ה-X, הטוויטר שלה, לצד צילום, שבו היא נראית עם ביטה, כשלראשונה היד של אמילי לא חבושה. אז זה ככה מהסיפור הזה, פנינו גם לשלב הבא בעסקה ביום שבת, ועוד מעט אנחנו נדבר עם אחותו של שלמה מנצור, החטוף בעזה. אבל עוד לפני כן, ישראל היום, הכותרות שם, תמונה עצומה של הרמטכ"ל, תחת הכותרת, מחיר האחריות. הקצין שפיקד על צה"ל בעת האסון הגדול ביותר מאז השואה, מממש את הבטחתו ופורש מתפקידו. רב אלוף הלוי יסיים את כהונתו בשישה במרץ, במרס, יש לומר בעברית. גם אלוף פיקוד הדרום פרש אתמול בשל אחריותו לשבעה באוקטובר, וגם פה סיקור נרחב. צה"ל תחת פיקודי כשל במשימתו להגן על אזרחי ישראל. אחריותי בכישלון הנורא מלווה אותי יום-יום, שעה-שעה, וכך יהיה למשך שארית חיי. השארתי מבט אל הכישלון מדי יום, לא חמקתי מאחריות ולא שכחתי לרגע. תמיד אהיה חייל של מדינת ישראל. אז המרוץ לרמטכ"לות החל במועמדים, אלוף במילואים אייל זמיר, אלוף אורי גורדין ואלוף אמיר ברעם. בדרך להתפטר אלוף פיקוד הדרום לשעבר אליעזר טולדנו, ראש אגף מבצעים עודד בסיוק ואלוף פיקוד הדרום ירון פינקלמן. גדי אייזנקוט כותב, הצעד הראשון בתהליך של הריפוי והשיקום, וגם פה כותרות תורים ופרשנויות, יואב לימור, מפקדי צהל מסתכלים ללוחמים בעיניים, בשונה מהפוליטיקאים. גרשון הכהן, הרמטכ"ל הלוי ראוי לכבוד ולהערכה מעם ישראל. שי גולדן, עד שנתניהו לא יכיר בחובתו, הארץ תהיה תוהו ובוהו. אמנון לורד, למה עד מרס? נכון היה שהלוי יפנה את מקומו לאלתר. עוד בישראל היום, גם כן פיגוע דקירה בתל אביב, פה זה ארבעה פצועים, קל ובינוני, המחבל חוסל. בג'נין צהל פתח במבצע נרחב מהאוויר ומהקרקע, על רקע שחרורם של עשרות ובהמשך מאות מחבלים ליוש. גם פה יומו הראשון בבית הלבן טראמפ עם ישראל, הוא ביטל את אמברגו הנשק על ישראל, ביטל את העיצומים נגד אזרחים וארגונים ישראלים, הפסיק את המימון האמריקני לארגון הבריאות העולמי ולאונרה, הוא הטיל עיצומים על בית הדין באג. לכל אורך נאומו, טראמפ העמיד לצידו את החטופה שחולצה נוער גמני, ואת בני המשפחות של החטופים שטרם שוחררו. ועוד תמונה, נדמה לי שזאת רומי, והכותרת היא מצבן טוב מששיערנו בבית החולים שיבא, שוקלים להוציא לבתיהן כבר בימים הקרובים את רומי, אמילי ודורון, ששוחררו ביום ראשון מהשבי בעזה. כן, בתמונה זאת רומי, והגב של אמא שלה. ימית אשכנזי, אחותה של דורון, מוסרת המסע להחזיר אותה הסתיים, אך המסע לשיקומה רק התחיל. מרב לשם גונן, אמא של רומי, אנחנו בשעות של מציאות חליפית, מנותקת מהעולם החיצון, שאין בה שום דבר מלבד המשפחה. סליחה, רגע נתאפס ונחזור. אבל כמו שאמרנו, למי שלא שמע, רומי גונן מפרסמת סטורי ראשון, יש חיים אחרי המוות. תודה לעם ישראל. אז אם זה ככה, איך אומרים, בנימה טיפה יותר חיובית ואופטימית, אנחנו מסיימים את החלק הזה של הכותרות. נחזור עם עוד אחרי הפרסומות.
שש בבוקר, עם הרב מילר.
חזרנו כמעט 24 דקות אחרי השעה שש. בואו נחזור על חידת הבוקר שלנו, למי שמצטרף אלינו עכשיו. אז החידה היא, הוא הרגיש שהוא כל הזמן שופט וקטן אמונה. הוא הרגיש שהוא כל הזמן שופט וקטן אמונה. 055-2-102-102, אם אתם חושבים שאתם יודעים את הפתרון, אנחנו מקבלים כבר הרבה מאוד תשובות, אז נגיד בוקר טוב לזמירה טאוב מנתניה, לאהוד קלוסקה מכפר ורדים, שושי שוורץ מקריית חיים, תמר יצחק מגבעתיים, אליזה הובן מחיפה, שפרה גם כן מחיפה, יובל בן אליעזר, תחמש צפון, שקמה רון מיטלמונד, באמת הרבה מאוד כותבים לנו, נילי מור גם כן מחיפה, מיתר, שושי לייבוביץ' ממיתר, ויש עוד ועוד, אז תמשיכו לשלוח לנו את התשובות, אם אתם חושבים שאתם יודעים את החידה, הוא ירגיש שהוא כל הזמן שופט וקטן אמונה, אם אתם יודעים שאתם, אם אתם חושבים שאתם יודעים את פתרון החידה. בואו נעבור לעמוד הראשי של הארץ, גם כאן התמונה של הרמטכ"ל הלוי בהצהרה לתקשורת אתמול, יסיים את תפקידו בשישה במרץ. הרמטכ"ל הרצי הלוי התפטר, אחריותי לכישלון תלווה אותי לשארית חיי, אין זה ראוי שכהונתי תהיה שלמה. הלוי קרא לבדיקה חיצונית ואמר כי תחקיר הצבא לא מקיף את כל הסיבות, הוא הדף את הקונספירציות, איש לא הסתיר מידע או סייע לאויב. מועמדים בולטים להחליפו, סגנו, מפקד פיקוד הצפון ומנכ״ל משרד הביטחון. אלוף פיקוד הדרום יודיע גם כן על התפטרות. עוד כותרות, דגימות מים המלח עשויות להסביר למה לא יורד גשם, למרות שכבר ינואר, גם בימים האחרונים היה חם ויבש בישראל. דוח של השירות המטאורולוגי שפורסם השבוע קובע כי בחלקים נרחבים של הארץ שוררת הבצורת החמורה ביותר זה 65 שנה. גם התחזית לימים הבאים אינה מבשרת טובות, אף שקח חורפי לא נע לעברנו מהים התיכון בינתיים, למרות שאני ראיתי בתחזית שהגשם יגיע היום או מחר, אז אולי תהיה ככה איזה אפיזודה של גשם שככה תרענן קצת את היובש והחום היחסי. עוד בהארץ, ארבעה נפצעו בפיגוע בתל אביב, המחבל הוא תייר אזרח מרוקו, כבר אמרנו שהשב"כ יבדוק איך בכל זאת אישרו לו להיכנס, למרות שהחקירה שלו הייתה ככה לא לגמרי חלקה, עוד מעט נחפש באתרים אולי עדכונים בעניין הזה. עוד כותרת בהארץ, ראש הממשלה ממלא מקום של שרים בניגוד לפסיקת בגץ, זה בעמוד 6, אני לא בטוחה שאני יודעת על מה מדובר, בואו נציץ רגע ככה, לפתוח את הארץ, אתם יודעים, זה גיליון ככה גדול, אז הנה, התפטרות בן גביר ושריו נכנסה לתוקף, לא מונו להם מחליפים, בעקבות ההתפטרות נתניהו ממלא את מקום שרי עוצמה יהודית בניגוד לפסיקת בגץ, סער בוועדת החוקה, המתווה לשינוי שיטת בחירת השופטים, נבע מחסימת המועמדים של לוין לעליון. אם תרצו לקרוא עוד. התחבנו בחדר פנימי בבית, קריאות המתנחלים לנקמה הסתיימו בפרעות. כשמתנחלים ניסו להציץ שלשום את ביתה של מוקדס בת ה-63, בכפר בצפון הגדה, היא הייתה יחד עם בנה בין ה-30 ואחיינה בין ה-20, ניסיתי לחבות בעזרת מים את האש, אבל זה רק הגביר אותה, היא סיפרה. כל פעם שניסיתי לחבות אותה מבחוץ, המתנחלים ניסו לתקוף אותי. השתלשלות האירועים הזו הראה סביב 9:30 בערב. מצלמות האבטחה של המשפחה תיעדו כמה עשרות מתנחלים לבושים בקפוצ'ונים שחורים, צובעים על הבית ומציטים אחד מחלונותיו ומסעית שחנתה מחוץ לו. בני המשפחה הצליחו לבסוף לחבות את האש והיא לא התפשטה. מוקדס מספרת שלאחר המקרה הגיעו למקום נציגי הצבא, לקחו את הצלומי האבטחה. זה היה לגבי ההתפרעות של המתנחלים, כאמור, בכפר בצפון הגדה. זה גם ידיעה מהעמוד הראשי. נראה לי שנעבור לכותרות עכשיו בוויינט, למבזקים, מה ככה התחדש בדקות או בשעות האחרונות. אז התחזית, הנה, התקררות קלה, גשמים מקומיים ברחבי הארץ, איזה כיף, אני אוהבת. אז היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות עירות בצפון הארץ, ובמהלך היום צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים ברחבי הארץ. אז הנה, ממש ככה מופע קצר, אבל מרענן תרתי משמע של גשם. מחלקת המדינה של ארצות הברית, אנחנו מודעים לגרין קארד של המחבל בתל אביב, תנחומים לנפגעים. מחלקת המדינה של ארצות הברית התייחסה לפיגוע דקירה ברחוב נחלת בנימין בתל אביב, שבוצע על ידי מחבל שמחזיק גרין קארד אמריקני. היא מסרה לוויינט שהיא מודעת לדיווחים, היא שולחת את תנחומי העמוקים לקורבנות ולמשפחות כל הנפגעים. המחבל קאדי אבדל עזיז המרוקני הגיע לארץ לפני 3 ימים בלבד, הוא דקר 5 אנשים ברחוב שוקק החיים, אחד מהם, הנה יש עדכון, נפצע באורח קשה, ואחד בינוני ושלושה קל, זה לפי העדכון מ-5:20 בבוקר. גבר נהרג באירוע אלימות ברמת השרון, גבר כבן 65 נהרג באירוע אלימות בבניין ברמת השרון, צוות מדה שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. טראמפ, נסיעה למזרח התיכון, לא כרגע, עכשיו החטופים חוזרים. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, נשאל במסיבת עיתונאים שקיים בבית הלבן, אם הוא חושב לנסוע למזרח התיכון, השיב כן, אבל לא כרגע, עכשיו החטופים חוזרים, חלק מהם נפגעו מאוד, והוא התייחס לפציעה של אמילי דמרי, שאיבדה שתי אצבעות בשבעה באוקטובר, ואמר, ראינו את הצעירה שהיד שלה הופצצה, זה היה נוראי. אם לא הייתי כאן לדבריו, הם לא היו חוזרים לעולם, כולם היו מתים. שבעה באוקטובר לא אמור היה לקרות, דרך חולשה נתנו לזה לקרות, זה אסון. כאמור, על הסטוריה הראשון של רומי גונן, יש חיים אחרי המוות, תודה לעם ישראל. עוד מטראמפ, יומו הראשון בבית הלבן, אם פוטין יסרב למסע ומתן לסיום המלחמה באוקראינה, כנראה נטיל סנקציות. והשב"כ, הכנסת המחבל מתל אביב לארץ, תוחקר. אז זה כרגע העדכונים שיש לנו. הנה, בדיוק עולה לי ככה פוש מוויינט. הגשם חוזר והוא יתחזק בלילה.
שש בבוקר, עם הרב מילר.
אני רוצה להגיד בוקר טוב להדס אלעזר, אחותו של שלמה מנצור, שחטוף בעזה. בוקר טוב, הדסה.
בוקר טוב.
תודה בוקר רבה. בוקר. תודה רבה שאת מדברת איתנו. מה שלומך?
תודה לכם. אני צריכה עוד קצת אוויר לנשימה. אני מתרגשת. אני שמחה, ובעצם הרגשות שלי בעצם מאוד מעורבים. אני שמחה שמעולה בחששות, בפחדים, בעצב על כך שנחתם בעצם הסכם חלקי ולא שלם, וחלק גדול מהחטופים עוד נשארים מאחור. אני בחששות לגבי אחי.
נגיד רק שהוא אמור לחזור בשלב הזה של העסקה.
הוא ברשימה, הוא ברשימה, אבל משלמה לא קיבלנו עוד מיום שהוא נחטף. אז בכל זאת מאוד מחרפם המחשבות, באמת מדיג, נורא מדיג.
כן.
ואנחנו באמת באופטימיות מאוד זהירה. אני מנמיכה ציפיות, אבל יחד עם זאת אני מתרגשת מאוד.
כן, האמת שכולנו, ואת יודעת, ביום ראשון ראינו באמת תמונות מרגשות, שגם מפיחות הרבה מאוד אופטימיות לצד החרדה.
בהחלט. ממש עם הרבה תקווה. אני כל כך התרגשתי עד מאוד לראות את הבנות המקסימות יורדות מהרכב והולכות על הרגליים ורצות לרכב שעמד לידן. ובאמת, כן, יש תקווה. מכאן אני גם שולחת להן חיבוק גדול. אנחנו בעצם הפכנו משפחה אחת.
כן, בעל כורחכם, אבל,
כן,
אבל,
כן.
אבל יש הרבה כוח במשפחתיות הזאת, ואת יודעת, את מדברת על משפחה, אז שלמה הוא באמת קיבל את התואר מפאת גילו של החטוף המבוגר בעזה, והוא באמת מין סבא, את יודעת, אני רצתי עם הילדים שלי קילומטרים ככה לכבודו נגיד, ואני רואה את הנכדה מדברת, והנה גם את, וכולנו מרגישים שאנחנו ככה קצת מכירים, קצת חלק, לפחות בהשתדלות לתת חיבוק למשפחה.
נכון. תודה, וגם באמת מי שאיחד אותנו כל כך, זה באמת מטה החטופים, שהם מתנדבים שם ועושים למעננו כל כך הרבה, ומחזקים ומחבקים. וכאן אני גם רוצה למסור לכולם תודה רבה. זה המטה וכל מטות השטח.
כן.
שבאמת עוצפים אותנו. זהו, שלמה אחי, הוא שלמה, הוא הבן הבכור, ואני אחותו
מכיסופים, נכון? כן, זהו.
הוא מכיסופים, כן. ושלמה בעוד חודשיים, ושלמה עם לאו 87. זה לא יאומן כמה זמן שהוא נמצא שם בגיהנום.
אז קודם כל אנחנו כמובן מאחלים לו שהרבה קודם הוא יחגוג את חזרתו הביתה, ויום הולדת זה כבר יהיה ככה...
תודה, זה גם יהיה יום הולדת, וזה גם יהיה 61 שנות נישואים.
איי.
שאת ה-60 הוא לא זכה לחגוג בשנה שעברה עם אשתו, והיא ממתינה לו.
כן, שהיא הצליחה לחמוק מהמחבלים, וממנה אנחנו ככה יודעים מה קרה ברגעים האחרונים מאז שנותק עמו הקשר.
נכון מאוד.
ואז התחלת לספר ככה וקטעתי אותך שהוא האח הבכור, ואת האחות ה...
אני אחות הקטנה שלו, בינינו יש עוד ארבעה אחים, אנחנו שישה אחים ואחיות. שלמה נולד בבגדד, בעיראק, ובילדותו הוא חווה את שואת הפרהוד. אני אומרת, כעת הוא בזקנתו חווה שואה דומה מאוד.
כן.
והפרהוד בעצם זה הפרעות שמוסלמים ראו ביהודים בשנת 1941. שלמה עלה לארץ עם הוריי בשנת 1951, כשהוא היה נער, והם שוקנו בצריף דל במעברת תלפיות בירושלים, וההורים עלו ביחד איתו ועוד שלושה אחים. והצריף היה דל, התנאים היו מאוד קשים. אז הגיעו מתנועות הנוער לעניין אותו להגיע לקיבוץ, כמו הרבה נערים שהצטרפו אז ילדי חוץ. ושלמה בחר בקיבוץ כיסופים, קיבוץ שהיה מאוד צעיר, ואני אפשר לומר ששלמה ממייסדי המשק.
כלומר, בעצם כל חייו הוא חי בכיסופים.
70 שנה שלמה חי בכיסופים, והוא באמת עבד בכל הענפים. אפשר לומר שהוא הפריח את השממה, והוא הגיע לשם כמדריך נוער, מיד גילו את הפוטנציאל שבו, ובאמת שלמה הציל נפש, הוא איש של משפחה, איש של נתינה אינסופית, ונותן כבוד לכל אחד. באמת שלמה קבע כל יום לדבר עם אח אחר, וכל המשפחה ירושלמית, אז כל יום הוא קבע לדבר, הייתה שיחת טלפון קבועה ביום קבוע.
הקפיד לשמור על קשר.
אני והוא דיברנו בכל שבת בשעה 10, זאת הייתה השעה הקבועה, ואם אחרתי קצת לצלצל, אז הוא מיד דאג ושלח הודעה, מה קורה איתי, כזה דאגן ודייקן, ושלמה עם חיוך על הפנים כל הזמן. עם לב זהב, וידי זהב, באמת בחור אציל נפש.
אני מקווה שאנחנו נראה את החיוך הזה מקרוב שוב, כמו שראינו ביום ראשון.
אני מאוד מקווה שהחיוך הזה יישאר על פניו.
את יודעת, את מתארת חיים לא פשוטים, לפחות בצעירותו, אז אולי יש בזה איזשהו חוסן לעבור באמת גם את התקופה הבלתי נסבלת והארוכה מדי הזו. אז אני באמת אאחל לכם ולכולנו שנראה אותו, ואת כולם, כמובן, בבית, כמה שיותר מהר, ועל הרגליים, כמו שראינו את רומי ודורון ואמילי.
כן, אמרתי, אני סומכת פה על הרופאים שלנו שישקמו אותם כמה שיותר מהר.
בידיים הכי טובות.
בידיים נהדרות.
הדסה לזר, אחותו של שלמה מנצור, תודה שדיברת באמת מכל הלב, בשורות טובות לכולנו.
תודה, אמן ואמן, תודה לכם.
חיבוק גדול, תודה.
תודה רבה.
שש בבוקר, עם הרב מילר. שש בבוקר, עצה אחת ביום.
אז את העצה שלי לבוקר הזה אני לוקחת מספר חדש שנקרא ריפוי בכוחו של הטבע, שאני ככה די דבוקה עליו בימים האחרונים, של פרופסור דוקטור אנדריאס מיכלזן. והעצה שבחרתי הבוקר היא, אם תצליחו לעשות פעילות גופנית באופן יותר אינטנסיבי במשך 150 דקות בשבוע, אולי אפילו 300, תענו מיתרון עצום. לפי מחקר אוסטרלי, ירד הסיכון שלכם לחלות בסרטן ב-47% בערך. גם בתחום מניעת מחלות לב וכלי דם ניתן להגיע להשפעה חיובית משמעותית. ירד הסיכון שלכם לחלות בסרטן כמעט ב-50%. אז אני לא רצתי הבוקר בגלל שאני כאן איתכם, אבל נשלים את זה אחר כך, אבל פעילות גופנית זאת עצת היום שלנו.
עצה אחת ביום.
עכשיו 6:47, אני רוצה להגיד בוקר טוב לאלמוג גולד.
בוקר טוב, מה שלומך?
טוב, טוב, אנחנו כבר דיברנו כאן, אבל בואי נעשה את זה רגע מסודר. את מטפלת ומרצה לתזונה ולאסטרטגיות אכילה נטורופתית ומחברת הספר תזונה לנשים שיכולות לכתוב ספר על תזונה, המדריך לאכילה מותאמת אישית שהפך לרב מחר. יש לי הרבה ספרים היום בתוכנית, אבל באמת כולם שווים. ולמה אנחנו מדברות? כי את יודעת, אנחנו כבר מעל שנה, אבל בטח החודש הזה בהמון המון המון טלטלות רגשיות.
לגמרי.
אנחנו קוראים שכמות המשלוחים של האוכל, של המזון, עלתה בטירוף. ואיך אומרים, מי אמר אכילה רגשית? זה ככה מלווה אותנו הרבה זמן. אז בואי תעשה לנו גם קצת סדר וגם קצת עצות איך להתנהל בתקופה הזאת.
אז באמת, קודם כל, אכילה רגשית, אם אפשר לתת שם לשנה שהייתה, זה באמת שנה של אכילה רגשית, אגב גם של ענייני בעיות עיכול ובטן מרוב כל התחושות והטלטלות שעברנו. כשעשי באמת היה השבוע לקראת חזרת החטופות הראשונות, ובאמת היה שיא של עלייה במשלוחי אוכל ובצפייה בטלוויזיה וכאלה. ובואי נבין קודם מה זו בעצם אכילה רגשית, ולמה אנחנו עושים את זה, למה אנחנו עושות את זה, למה אנחנו עושים את זה. אז בעצם מדובר ברגשות שעולות בתחושות, שלפעמים אנחנו לא מודעים אליהם בכלל. השבוע היה באמת ערבוב קומפלקס כזה של גם חוסר ודאות, שזה, תסכימי איתי, שזה רגע שהוא מטריף לפעמים, חוסר ודאות.
קשה לשאת אותו, כן.
קשה לשאת אותו, שמחה, הייתה ציפייה, היה גם פחד, איך הם יחזרו, באיזה מצב, היה עצב על מה שהם עברו, ואז כל כך הרבה טלטלות והחלה פה של דברים שלא כל כך בא לנו להיות איתם, גם ככה התמודדנו עם כל כך הרבה דברים השנה, ואז מה אנחנו הולכים לעשות? אנחנו הולכים למסך את זה. ואוכל זה אחד הדברים שהכי ממסכים, הם גם בדרך כלל הכי קרובים אלינו, ובעצם הם באים לסתום איזה חור, איזה משהו שלא בא לנו להיות איתו, אבל מה הבעיה מרב? הבעיה היא שזה פועל לטווח קצר, מהר מאוד ניפגש שוב עם כל התחושות האלה, ובסוף אנחנו נתבאס מזה שיש לנו צרבת, שהבטן נפוחה, שעלינו במשקל, שיש לנו בעיות
בריאות. כי גם אלמוג, את יודעת, בדרך כלל שבא לך למסך את הרגשות באוכל, לא בא לך חסה ומלפפון, בדרך כלל בא לך פחמימות ריקות וסוכרים ומתוגן.
נכון, כי יש דבר כזה שנקרא פיזיולוגי, מעגל העונג, בעצם השילוב של פחמימה, ושומן, ואני לא מדברת איתך על שמן זית קטית מעולה, מפעיל במוח מה שנקרא את מעגל העונג, אוקיי? הוא משחרר כל מיני הורמונים לרגע, סרוטונין, דופמין, זאת אומרת, זה תחושה כזאת טובה, אבל שוב, מהר מאוד אנחנו צריכים לזכור שמהר מאוד ניפגש שוב עם אותן תחושות, ואז מה נלך לעשות, זה יהפוך להרגל. אז מה אנחנו עושים בעצם? איך מתמודדים? זו השאלה. אז אני לא אגיד לך לאכול חסה מול החדשות, ממש לא, גם אני לא אוכלת חסה. זאת אומרת, אני אוכלת חסה, אבל עם עוד דברים טובים וטעימים ונחמדים.
אני אוהבת חסה, אבל זה באמת לא בא לענות על הצורך כשאתה ככה.
נכון, לגמרי. לגמרי, לגמרי. אז קודם כל, לפני שנדבר על אוכל וניתן פתרונות, חשוב לי לדבר על דיאטת חדשות. בעצם ביומיים האחרונים ראינו בלופ בדיוק כמה שניות, דקה וחצי של באמת אותם קטעי VTR, אותם
נמצאים, ותחנו אותם, ואנשים ישבו וראו חפירות באולפנים, שזה נהדר וזה מרגש, אבל אפשר להסתפק, אפשר להחליט מראש על אסטרטגיית מסכים, ולא להיגרר עד אמצע הלילה, ואז קמים עייפים בבוקר אחרי, ומה עושים? מנשנשים ונכנסים לגלגל. אז זה דבר אחד, להחליט מראש על פרק זמן, או על כמה פרקי זמן שאנחנו מתעדכנים. זה הדבר אחד. הדבר השני, תראו, אנחנו הולכים לעבור עכשיו לפחות חודש, אם לא חודש וחצי, ובשאיפה גם לפעימות נוספת, נוספת, ואנחנו צריכים לדעת שזו הולכת להיות השגרה שלנו בזמן הקרוב, פעם בשבוע, הולך להיות פה איזה סיט, שיפעיל אצלנו המון המון תחושות, ויכול להיות, אני מקווה שלו, שגם באמת החטופים שיחזרו הלאה, אנחנו מקווים שהם יחזרו שלמים ובריאים, אבל אנחנו יודעים שלא כולם יהיו במצב כמו אלה שחזרו, וזה מטלטל וזה מפחיד, ופה העניין הוא אסטרטגיה, זה לתכנן מראש, what the plan,
למשל.
זה לתכנן מראש. למשל, דבר אחד, בית תומך, אם יש לי, על השיש או על האי בבית, כל מיני נשנושים, גם כאלה שהם בריאים, גרנולה, קורנפלקס, אפילו לחם כוסמים כזה על השיש, אני אנשנש ממנו יותר ממה שאני רוצה. אני למשל כאסטרטגיה, 20 שנה אני פחות 20 קילו, האסטרטגיה שלי, אני גרה בתל אביב, יש הרבה בתי קפה ומאפיות מסביב, אם אני חש צורך, אני מתפנקת על המתוק מחוץ לבית. אוקיי, הבית
כלומר, לא להכניס את האויב במרכאות הבית,
אני לא מאמינה באויבים, אוכל זה דבר כזה מפנק. תתחילו מהסמנטיקה.
ידעתי שאני פה ליטח, כי זה באמת, את אומרת, קודם כל לדבר אחרת. אז אמרתי במרכאות אויב, אבל רחוק מהעין, רחוק מהקיבה, כן.
נכון, אני יכולה להגיד לך שאני הלכתי, ידעתי, הייתי מטולטלת רגשית, אני מכירה גם אמא של אחד באמת מהחטופים, והלכתי, אמרתי, הכנתי את עצמי מראש, הרגשתי את זה ממש, הרגשתי את כל התחושות, הלכתי לירקן פה ליד, ואמרתי, אני הולכת לסדר לעצמי, באמת, פירות, קניתי תותים, שאגב לא מקפיצים רמות סוכר וקיווי, והלכתי לירקן, אבל מה, הירקן שלי יש לו את העוגיות הכי שוות בכל השכונה, ובדיוק דיברנו על זה, שאמרתי לו, זה לא יסתכם, אם אני מכניסה הביתה את העוגיות, זה לא יסתכם בעוגיה 1-2 ליד התה או הקפה. אני מכירה את עצמי, אז מה אם אני נטורופטית? אז באמת, בית תומך זה דבר אחד. הדבר השני, גם אם מזמינים פיצה, אפשר גם וגם, זה לא הכל או כלום, זה לא שאני מזמינה פיצה ואז אני אוכלת פיצה שלמה, כל אחד מבני הבית מזמין פיצה שלמה לעצמו. אפשר להזמין, אני תמיד, אם אני הולכת, יוצאת ואוכלת פיצה עם המשפחה, אז אני אבחר במקום שיש בו גם סלט, ואני אחלוק את הפיצה, אפשר גם וגם.
גם לחלוק את הפיצה וגם סלט. אלמוג, אנחנו קרבים לסיום, יש לך משהו במשפט, או שאני פשוט אשלח את המאזינים לספר?
אז כן, יש פרק בספר, בספר תזונה לנשים שיכולות לכתוב ספר על תזונה, שנמצא בכל חנויות הספרים. יש פה פרק שלם על אכילה רגשית, וחלק מהעניין זה באמת גם להסכים להיות עם התחושות, כי אנחנו לא יכולים לברוח מזה בסוף, ורק נשלם מחיר כבד ומבאס בסוף על האכילה הזו. כן.
טוב, אז לא נוכל להיכנס להכל, אבל הנה, נתנו ככה קצת דברים שיעוררו מחשבה, ואת השאר באמת אפשר בספר שאני מאוד אוהבת זה, איך אומרים, לא ממומן, זה באמת מעניין לקרוא וללמוד. אז אלמוג גולד, יום טוב, תודה רבה.
תורות טובות.
אמן, אמן, תודה, תודה. אנחנו מתקרבים לסוף השעה שלנו, וזה הזמן לפתרון החידה. הוא הרגיש שהוא כל הזמן שופט וקטן אמונה, ורבים מכם ידעתם שזה חשדן, חש דן. אז מי זוכה בזוג כרטיסים להופעה של אברהם טל? ספיר אלול מאשקלון, ברכות, ותהני בהופעה. כאן אנחנו מסיימים. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה למאיה קנולר, לאווירה מויאל, וכמובן לאבי בליקי. אני מרב מילר, אני אהיה איתכם גם מחר. שיהיה לנו גשם, גשמי ברכה, שיביאו ככה קצת אופטימיות ותקווה. חדשות טובות, יום טוב, נשתמע.